שלום וברכה, מסכת יום הדף ת', אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. הגמרא מביאה עוד דברים שקשורים ללשכת הפרהדרין. אומרת הגמרא תנן התם, שנינו שם, משנה במסכת נאי, הנחתומים לא חייבו אותם חכמים להפריש, אלא תרומת מעשר וחלה. דמי מורכב משני מילים, דמי, זה מה. תבואה שלוקחים אותה מעם הארץ, חוששים שהוא נתן ממנה רק תרומה גדולה, ולא את שאר הדברים. ואמרו חכמים, לגבי הנחתומים שלוקחים תבואה מעם הארץ כדי למכור פת לשוק, אז הם לא חייבים להעלות מעשר שני של דמי לירושלים, אלא רק את תרומת המעשר, שזה כמות הפרשה הרבה יותר קטנה, זה אחד ממאה, ואת הפרשת החלה, שאת זה צריך לתת לכהן, וזה שונה משאר כל אדם, שעליו חכמים כן הטילו להעלות את המעשר שני של הדמי לירושלים. ולגבי שאר המעשרות, מעשר ראשון, מעשר עני, כן, הם צריכים להפריש אותם, רק הם לא צריכים לתת אותם כמו שהגמרא תסביר עוד רגע. וכל מה שאנחנו מדברים פה זה בנחתום חבר, דהיינו תלמיד חכם שאנחנו סומכים על ההפרשת תרומות ומעשרות שלו, ומתוך שהוא רגיל למכור כל שעה, אז הקל לו עליו שהוא לא צריך להפריש מהדמי את המעשר שני. שואלת הגמרא, בשלמה נוח לי להבין למה הנחתומים תרומה גדולה לא תרומה. דהיינו, לא צריכים להפריש מהדמי, דתניה, שהרי שנינו בברייתא, הפכנו דף, לפי ששלח יוחנן כהן גדול, שהוא זה שגזר על הדמי, אז הוא שלח שליחים, ובדק בכל גבולי ישראל וראה, שאין מפרישים, אלא תרומה גדולה בלבד. אז אני מבין למה תרומה גדולה הם לא צריכים לתת. לגבי מעשר ראשון ומעשר עני, נמי לא, גם הם לא צריכים לתת. למה? הם אמנם מפרישים את זה, אבל המוציא מחברו עליו הראיה. אז ברגע שהם הפרישו את המעשר הראשון ומעשר עני, כבר על התבועה אין יותר שם טבל, אלא כל מה הספק עכשיו, אולי יש פה שייכות ללוויים, לעניים? וודאי לא מדובר על תרומת המעשר שנמצאת בתוך המעשר הראשון, שאותה ודאי הוא מפריש ונותן לכהן, כי יש על זה איסור מיטה באכילתה. אבל לגבי מעשר ראשון ששייך ללוי, לגבי המעשר עני ששייך לעני, אז הוא יכול להגיד ללוי ולעני, תביאו ראיה שעם הארץ הזה שלקחתי ממנו את התבועה לא איסר, ואז ממילא אני אתן לכם, לפי הכלל, שהמוציא מחברו עליו הראיה. אז עד לפה הגמרא מבינה למה תרומה גדולה ומעשר ראשון ומעשר עני הנחתום לא צריך להוציא מהכיס שלו, אלא מעשר שני. למה הנחתום לא צריך להפריש? נפרשו שכן יפריש וניסקו ונחליאו בירושלים. מסביר רש"י שהרי יש בו איסור שכתוב לא תוכל לאכול בשעריך, אז תפריש את המעשר השני כדי לתקן את התבועה מהטבל, ועדיין אתה לא מפסיד כלום. למה? כי אתה עצמך יכול לעלות לירושלים לאכול אותו. ועל כך עונה הגמרא, וזה הקשר ללשכת הפרהדרין, אמר אולה, מתוך שפרהדרין, דהיינו, פקידי המלך הללו חובטים אותם כל י"ב חודש ואומרים להם מכרו בזול, מכרו בזול, לא אטריחינו רבנן, ומאי פרהדרין? פורסי, דהיינו. אותם פקידי המלך שהמלך ממנה כל שנה, הם באים אל הנחתונים כל שנה שהם מתמנים מחדש, הממונים המתחדשים, והם מכבידים עליהם למצוא עלילות לגבות מהם ממון כשהם מתחדשים, הרי הם צריכים להראות הצדקה למה בחרו אותם. אז חכמים באו להקל על הנחתומים ולא הטריחו אותם, ואמרו להם אפשר לסמוך ולומר שרוב עמי הארץ כן מעשרים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, בוא נקרא בפנים, כתוב במשלי יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. מסביר רבי יוחנן, יראת השם תוסיף ימים, זה מקדש ראשון שעמד 410 שנים, ולא שימשו בו אלא 18 כהנים גדולים, ושנות רשעים תקצרנה, זה מקדש שני שעמד 420 שנה, ושימשו בו יותר מ-300 כהנים, כאשר תוציא מהחשבון צמאים 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, עוד 80 שנה ששימש יוחנן כהן גדול, עוד 10 שנים ששימש גם כהן גדול כשר שנקרא ישמעאל בן פאבי, ואמר לה, ויש אומרים, תוסיף לזה עוד 11 שנים ששימש רבי אלעזר בן חרסום. אז אם נוריד מ-420 שנה את סך השנים שהכהנים האלה שימשו, יוצא ש-300 כהנים שימשו במשך 297 שנים. מכאן ואילך, צבר חשוב, כל אחד ואחד לא הוציא שנתו. זה אומר שכל אחד מהכהנים הגדולים האלה היה במינוי פחות משנה. אומר תוספות, מה שגרסנו ולא שימשו בו אלא 18 כהנים, ריבה גריס 8 כהנים. בריבה מסתמך על מה שכתוב בדברי הימים, השושלת של אהרון, כאשר אנחנו מתחילים לספור מעזריה, שאצלו כתוב הוא אשר כיהן בבית אשר בנה שלמה בירושלים. וממנו אנחנו מונים 8 כהנים, כאשר אנחנו לא מונים את התשיעי, שזה יהוצדק, כי המינוי שלו נפסק, כי הוא הוגלה. אומר תוספות, אמנם בכל הספרים כמו לפנינו וגם בירושלמי גורסים 18 כהנים. אז אומר תוספות, אפשר אולי לקיים את גרסת הספרים, כי נאמר שהיו 9 כהנים גדולים כולל את יהוצדק, ונוסיף עליהם גם את הסגנים שלהם, סגני הכהונה שהיו מתקינים לכל אחד ואחד סגן תחתיו. אז אם ככה יוצא שהיו 18. אבל לפי זה, אז אם תאמר, אז אם כן, אז גם בבית שני היה צריך להחשיב את סגני הכהונה, ואם ככה, 300 כהנים ועוד 300 סגנים, זה יוצא 600 כהנים גדולים ששימשו, והרי אמרנו רק 300. עונה תוספות, יש לומר, לא קשיה. למה? כי מה שאמרנו בבית ראשון, דווקא 18 כהנים הם, כולל הסגנים שלהם, זה בגלל ש... אי אפשר שלא יקרה איזה אונס לכהן גדול ביום הכיפורים אחד מכל עשרות השנים שהוא נמצא בכהונה שלו. ואז יוצא שאותו סגן שימש תחשב. וכל זאת, אנחנו אומרים שהם, כולל הסגנים, לא היו רק 18. אבל בבית שני, הרי כל אחד מהם לא הוציא את שנתו, יוצא... שמסתבר לומר שמסתמה לא שימש הסגן תחתיו. למה? כיוון שלא היה הכהן הגדול הזה, אלא רק יום הכיפורים אחד שהוא היה בו. אז זה דבר לא מצוי, שבדיוק ביום הזה יערה לו אונס, ואז ישמש הסגן תחתיו. ולמרות זאת, אנחנו רואים שהם היו רשעים, ואותם 300 שימשו במשך פחות מ-300 שנה. כיוון נוסף אפשר לראות בספרו של הרב אהרון איימן, תולדות תנאים והמוראים, בערך יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול שכנראה מדובר, הוא היה בנו של שמעון, דהיינו נכדו של מתיתיהו הכהן, שהוא היה נשיא יהודה החשמונאית, הוא היה כהן גדול כמאה שנה לפני ספירת הנוצרים. ואומר הרב איימן, כבר בארנו כמה פעמים דעת הגאון בעל ספר דורות הראשונים, שכמעט תמיד היו שני כהנים גדולים. היה אחד שהוא היה כהן גדול, הוא בעצם היה הנשיא במקום המלך, והיה אחד אחר שהוא היה כהן גדול שהיה משמש בכהונה גדולה בבית המקדש. למה? כי רוב הכהנים הגדולים הנשיאים היו תרודים בהנהגה, במלחמה, אז כמה פעמים בכלל לא היו בירושלים, למעט אותו יוחנן כהן גדול שמצינו שהוא בעצמו עבד את העבודה ביום הכיפורים, ואפילו כשהוא היה ביום הכיפורים בבית קודשי הקודשים, אומר המדרש שהוא שמע בת קול שאומר ניצחו טליה, ושם מדובר על הבנים שלו שהלכו וניצחו במלחמה. לפי ההבנה הזאת של הרב איימן, אפשר לומר שהשלוש מאות כהנים זה בעצם גם הכהן הנשיא וגם הכהן שמשמש בכהונה גדולה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן בן תורתא, מפני מה חרבה שילה? מפני שהיו בה שני דברים, אחד גילוי עריות, שתיים וביזיון קודשים. והוא מפרט, גילוי עריות דכתיב, ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובות פתח אוהל מועד. ואף על גב שאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, שכל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה, אז למה נאמר שהם ישכבון את הנשים הצובות? שמתוך ששיהו, הפכנו דף, מתוך שהם שינו את קיניהם, דהיינו הנשים היו מביאות כאשר הסתיימו להם ימי הלידה, כדי שהם יוכלו להתאר לאכול בקודשים, אז הם היו מביאות קינים, תורים או בני יונה, כדי שהם יוכלו לאכול קודשים. ובני אלי היו בעלי גאווה והיו מתרשלים בהקרבתן, ואז הנשים היה צריכות להמתין שם עד שיקריבום. ומזה שהם היו משתאות מלחזור למקומן אצל בעליהן, הם בעצם ביטלו אותם מפריה ורבייה. אז הם לא חטאו ממש בגילוי עריות, אלא רק הם גרמו לביטול פריה ורבייה. בכל זאת, מיה מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום. דהיינו, יש פה בחינה מסוימת של גילוי עריות. יש מי שמפרש שבגלל שהם עשו את זה, אז אנשים אחרים יותר מקולקלים באמת הגיעו לגילוי עריות. הדבר השני, ביזיון קודשים דכתיב גם על בני אלי, גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ויאמר אליו האיש, חכה רגע, כתר יקטירון כיום החלב, ואז וקח לך כאשר תווה נפשך. ובכל זאת, ואמר לו, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. ואז כתוב, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי ניעצו האנשים את מנחת השם. כי הדין הוא שקודם צריך להקטיר את האמורין, כן, מה שכתוב יקטירון כיום החלב, ואז תיקח מה שאתה רוצה, את מה שמגיע לך באמת, אבל הם לא חיכו וזה היה הניעוץ. ממשיכה הגמרא, מקדש ראשון מפני חמח הרב, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ומפרט את הגמרא, עבודה זרה דכתיב, בוא נקרא את הפסוק בפנים, כי קצר המצה מהסתרע, והמסכה צרה כהתכנס. אומרת הגמרא, מה הכוונה, מהי קצר המצה מהסתרע? אמר רבי יונתן, קצר מצה זה מהסתרר עליו שני רעים כאחד. מדובר שמנשה העמיד צלם בהיכל, וישעיה הנביא אומר, קצר מצה זה, דהיינו בית המקדש, הוא קצר מהסתרע, שהסתרע בנוטריקון זה מהסתרר רע אחד. שכביכול אין מקום לריבונו של עולם להיות שם כאשר הצלם נמצא שם. והמשך הפסוק, והמסכה צרה כהתכנס, אמר רבי שמואל בר נחמני, כמעטי כשהגיע רבי יונתן להיקרא לפסוק הזה, בכי, הוא היה קורא את זה בבכי, למה? אמר, מן דכתיב בי, מי שכתוב בו שזה הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, כונס כנד מהים, נעשית לו המסכה צרה? דהיינו הוא קרא את הפסוק באופן הבא, והמסכה, אותו צלם שנמצא בהיכל, היא נהייתה צרה לקדוש ברוך הוא. צרה זה ביטוי שכאשר יש שתי נשים לאיש אחד, אז אחת כלפי השנייה נקראת צרה, כמו וכי עשתה צרתה, או ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. אז אותו פסל נעשה כביכול צרה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כהתכנס. דהיינו הוא זה שכונס כנד מהים. שהוא כל יכול שעשה את הנס של קריאת ים סוף. ממשיכה הגמרא לפרט. גילוי עריות, דכתיב, בוא נקרא בפנים, ויאמר אדוני, יען כי גבהו בנות ציון, ותלחנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלחנה, וברגליהן תעקסנה. ועכשיו הגמרא מחלקת את הפסוק ומסבירה אותו. יען כי גבו בנות ציון, הכוונה היא שהן היו מתכננות איך ללכת, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה כדי למשוך תשומת לב מי יותר ארוכה מי פחות, כן, מי יותר גבוהה מי פחות גבוהה. ותלכנה נטויות גרון מה זה? שהיו מהלכות בקומה זקופה שוב פעם כדי למשוך את העין ומסקרות עיניים, הכוונה דהבו מליין כוכלה עיניהן, שהיו ממלות כוכלה בעיניים שלהם, דהיינו מתאפרות בצורה כזאת שתמשוך תשומת לב. בהמשך הפסוק, הלוך ותפוף תלחנה, הכוונה היא שהם היו מהלכות עקב בצד אגודל, דהיינו בצעדים קטונים, כדי שעוד הפעם אנשים יהיה הרבה זמן להסתכל עליהם, וברגליהן תאחסנה, אמר רבי יצחק, שהיו מביאות בשמים, מור והפרסמון, ומניחות במנעליהן, וכשהן מגיעות אצל בחורי ישראל והן רוצות למשוך את תשומת ליבם, אז הן היו בועטות ומתיזות עליהן את אותו ריח של בשמים, וזה היה גורם ומכניסים בהם יצר הרע כערס. ויש פה שתי גרסאות, או כערס בכעוס, דהיינו בנחש, או בהגאות הבך הוא אומר, או כערס דאחנה, שזה גם בעצם נחש. מהמילה תאחסנה אנחנו מגיעים לנחש, על פי המחילתא בבשלח שאומרת אין אפה אלא אחס. אז זה הזיהוי, אפה זה נחש ארסי שעלול להיות מסוכן לאדם, נמצא בעיקר באזורים מדבריים. ממשיכה הגמרא, שפיכות דמים, מאיפה זה כתוב? דכתיב, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. זה היה במקדש ראשון, אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, אז מפני מה חרב? אומרת הגמרא, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות שהיו בבית ראשון, שהם היו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וממשיכה הגמרא, אולי זה ההמשך של דברי רבי יוחנן בן טורטה, רשעים היו, אלא שתלו בתכונם בקדוש ברוך הוא. עד לפה זה ציטוט הדברים, מסבירה הגמרא, הטען, הדברים האלה הם רלוונטיים דווקא למקדש ראשון, דכתיב, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ולמרות כל זה, ועל השם ישענו למור, הלא השם בקרבנו, אז לא תבוא עלינו רעה. זאת אומרת, הם היו רשעים, הם קיבלו שוחד, איתו משפט, הביאו נבואות שקר, ובכל זאת הם אמרו, השם ירחם עלינו. לפיכך הביא עליהם הקדוש ברוך הוא ג' גזרות כנגד ג' ולראות שבידם, שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים איין תהיה, רש"י מסביר שאיים זה חורבות, והר הבית יהיה לבמות יר. שואלת הגמרא, ומקדש ראשון לא הווה בי שנאת חינם, לא היה שנאת חינם, והכתיב, והרי כתוב, בואו נקרא את הפסוק ביחזקאל. זעק והילל בן אדם, כי היא הייתה ועמי היא בכל נשיאי ישראל. מגואל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. ואומרת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. אז ודאי שהייתה גם שנאת חינם בבית ראשון. עונה הגמרא, הפסוק הזה בנשיאי ישראל הווי, הוא מדבר רק על המנהיגים, על נשיאי ישראל. דכתיב, שהרי כתוב שם הפסוק, כמו שקראנו, זק והילל בן אדם, כי היא הייתה בעמי. ותניה, ושנינו בברייתא, זק והילל בן אדם, יכול לכל, האם הכוונה היא לכל עם ישראל? תלמוד לומר, היא בכל נשיאי ישראל. דהיינו שאותה שנאת חינם הייתה רק בין המנהיגים, בזמן בית ראשון. ממשיכה הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרת רוויו שאמרו שניהם, ראשונים שנתגלה אבונם, דהיינו אנשי בית ראשון, שהיו רשעים בגלוי, גם נתגלה קיצם, כמו שירמיה הנביא אומר, לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, אז אחרי 70 שנה, הם נגאלו. לעומת זאת, אחרונים שהם היו רשעים בסתר, שלא נתגלה אבונם, אז בזמן, רבי יוחנן ורבי אלעזר, גם לא נתגלה קיצם. אמר רבי יוחנן, טובת ציפורנם של ראשונים מקרסו של אחרונים. דהיינו, האנשים של בית ראשון היו ודאי הרבה הרבה יותר טובים מאנשים של בית שני. אמר לריש לקיש, אדרבה, הפוך, אחרונים עדיפי. למה? כי אף על גב דאי כשיעבוד מלכויות כעס כבתורה. אומר ריש לקיש, תראה, אנחנו בעצם ההמשך של גלות בית שני, ויש שיעבוד מלכויות, אין עצמאות מדינית, ואנחנו עוסקים בתורה. אומר לו רבי יוחנן, אמר לי, בירה תוכיח, בית המקדש יוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. אז מה שנקרא במבחן התוצאה, גלות ראשונה הסתיימה, נבנה בית המקדש, ובזמנם גלות שנייה עדיין לא הסתיימה. שאלו את רבי אלעזר, ראשונים גדולים או אחרונים גדולים? אמר להם, מה המדד? תנו עיניכם בבירה, דהיינו בבניין בית המקדש, כמו שענה קודם רבי יוחנן. איקא דאמרי, יש אומרים שהוא ענה להם בלשון הזאת, אמר להם, עידכם בירה. דהיינו, בית המקדש מעיד על הדבר, וזה אותו דבר. מביאה הגמרא סיפור. ריש לקיש, אבי סחי בירדן, היה שוחה בירדן, אתה בא לידו שם, רבא ברבר חנה, ויעיב לידה, נתן לו יד כדי לעזור לו לצאת או משהו מהמים. אבל ריש לקיש אמר לי, אלא הסנין עליכו, אלוהים שונא אתכם, אתם אלה שעליתם מבבל. דכתיב, כי הרי כתוב בשיר השירים, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, אם דלת היא נצור עליה לוח ארז. ומה הכוונה? אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרה, אז הגאולה הייתה, נמשלתם ככסף. שמה? שבכסף אין הרכב שולט בו. אבל עכשיו שעליתם כדלתות, כמו שער שיש בו שתי דלתות, אחת פתוחה, אחת סגורה, אז גם אתם עליתם, חלק נשארו שם, חלק די קטן עלה, אז נמשלתם כארז שהרכב שולט בו. ולכן לא הייתה השראת שכינה בבית שני, אלא רק קצת. שואלת הגמרא, מהי ארז? לאיזה סוג ארז הם נמשלו? אמר אולה, ססמגור. אומרת הגמרא, תודה רבה. מהי ססמגור? מה זה ססמגור? אמר רבי אבא, שהכוונה היא שנשארה להם בת כל בלבד, כדתניה, מי שמתו נביאים האחרונים, שהם חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, אבל ועדיין היו משתמשים בבת כל. מסביר רש"י, ססמגור זה שם של תולעת, והסיבה למה נמשלו בבית שני לעץ שיש בו תולעת, הכוונה לעניין השראת השכינה, שנשתייר מהם מעט, כמו שנשאר מארז שיש בו תולעת, רק קצת מהעץ. שואלת הגמרא, וריש לקיש, מי משתי בהדי רבא ברבר חנה? האם ריש לקיש היה מדבר עם רבא ברבר חנה? מה פתאום? ומה רבי אלעזר, דמרה דארה די ישראל אבא. שרבי לעזר היה בקיא בהלכות עד שהכינוי שלו היה האדון של ארץ ישראל, ובכל זאת ולא ומשתאי ריש לקיש בעדי, רק ריש לקיש לא היה משוחח איתו. למה? דמאן דמשתאי ריש לקיש בעדי, מי שריש לקיש היה מדבר איתו במקום פומבי, בשוק, אז אנשים יאהבו לעסקה בלא סהדי. היו נותנים לו מאות לעשות ביזנס, לעשות עסק בלי עדים. אז אם ריש לקיש, אם רבי אלעזר לא היה מדבר, אז בהדי רבא בר בר חנה משתאי? אתה רוצה להגיד לי שהוא דיבר עם רבא בר בר חנה? לכן מתקן את הגמרא את נוסחת הסיפור, אמר רב פאפה, שדי גברא בניו. תשליך את אחד מהשמות של הגברא של האנשים בניו מהסיפור הזה. או שתגיד שריש לקיש הווה יחד עם וזעירי, עם חכם שנקרא זעירי, או תגיד שרבא בר בר חנה הווה בסיפור, אבל ורבי לזר הוא זה שהיה איתו שם בסיפור, הוא זה שהתרחץ, ולא ריש לקיש. עד לכאן דף ת'.